לא סיפר. אמר שריבוי הספרים בדורנו, זה היה בדור לפני הדור שלו. הוא אמר שריבוי הספרים הגיע באשמת הרכבת. הרכבת, מה היא קשורה? אז הוא אמר ככה, פעם שהיה עוד סוס ועגלה, אז היה יהודי שהיה יושב באיזה עיירה קטנה, באיזה כפר נידר, וכותב לו ספר. עד שהוא היה כותב את הספר, עד שהוא היה משיג את הדפים ואת הקולמוס. טוב, יושב כותב. ואז יושב כותב לו ספר, ובסדר, סוף סוף מגיע לזמן שהוא מסיים את הספר, מחליט שהוא רוצה להדפיס אותו, היה הולך צריך להגיע לעיר הגדולה, כי רק שם היה דפוס. טוב, אז היה לוקח את הסוס והעגלה, ומתחיל לאט לאט, אם לא היה הולך ברגל. היה מגיע בערב, היה מגיע לכפר בדרך, היה נכנס לשם, אולי היה רע, היה נכנס לרב של המקום, קצת אגיד לו שלום עליכם, מראה לו את הספר שלו, מתחיל לדון קצת וזה, הוא רואה שלא. הוא היה מוחק שורה, שם היה מוחק שורה. היה יורד לו פרק, שתיים. טוב, במחורת, היה מגיע לעוד עיירה, וכן הלאה וכן הלאה, לאט לאט, היה נמחק לו מהספר, עד שהיה מגיע לעיר הגדולה, כבר לא נשאר כלום מהספר, היה חזר חזרה. ואז הגיעה הרכבת, ואף אחד לא עבר דרך הכפרים הקטנים. וזהו, הגיעו ישר לדפוס, וככה צמחו ריבוי ספרים. עם רמז דק על ההבנה עליהם. עכשיו, אני לא אומר שכל האגדות ככה, ודאי שלא, יש המון אגדות טובות, אבל צריך לדעת מה העיקר ומה תפל. וזה העניין שלנו היום באמת לנסות קצת לברר מה העבודה הזאת לנו. מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע מוכנים, ואיך להבין את ליל הסדר כדי להגיע מוכנים אליו. כשאנחנו מדברים על ליל הסדר, יש לנו בעצם תהליך של הכנה ליל הסדר ובתוך ליל הסדר. תהליך של הכנה ליל הסדר זה בעצם כולל את כל המצוות שיש לנו לפני, שזה שואלים ודורשים קודם בפסח 30 יום. יש לנו את היום שלפני שבו אנחנו עושים בדיקת חמץ, את ערב פסח ממש שבו אנחנו עושים ביעור חמץ, בזמן חז"ל זה גם היה קורבן פסח וזה היה בעסק גדול, ומגיעים לליל הפסח, שזה התפילה עם ההלל, שזה אין לנו שום דבר שאף פעם לא אומרים הלל בלילה חוץ מליל הסדר, ונכנסים לליל הסדר עצמו. אבל בליל הסדר גם כן יש לנו שם ריבוי של עניינים, יש לנו ארבע כוסות, יש לנו את המגיד, יש לנו מרור, יש לנו חרוסת, יש לנו מצה. איך להבין את כל התהליך הזה, מה אנחנו צריכים להבין בתוכו ואיך לעבור אותו כדי לדעת להתכונן לליל הסדר. אז ככה, אין ספק שהמטרה של כל העסק הזה היא להביא אותנו למקום הזה שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ברור שלשם זה עולה, זה הכיוון שלנו, זאת המגמה שלנו, כל המעשים נועדו כדי להביא אותנו לשם. אנחנו אומרים בעצם בכל התהליך הזה של ליל הסדר אנחנו עוברים תהליך, מתחילים את זה מארבע כוסות, מתחילים בכוס הראשונה. ארבע כוסות, מה עניינם? דרך חירות, שותים יין. יש מחלוקת בראשונים, יש כאלה שאומרים שהסיבה שאומרים את זה כדי שאפשר להגיד על זה את האגדה, אבל העיקר הסיבה זה דרך חירות, לכן גם שותים את זה. והסיבה, אנחנו בני חורים. אנחנו בני חורים, למה זכר החירות? כי אנחנו בני חורים עכשיו, אנחנו מרגישים את זה שאנחנו בני חורים. אחר כך אנחנו עוברים למגיד. מה זה מגיד? מה זה סיפור יציאת מצרים? סיפור יציאת מצרים, יש בפוסקים ממש איך לספר את זה. זה צריך להגיד את זה איך ששאלה ותשובה, וצריך להגיד את זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש כמה וכמה תנאים לסיפור יציאת מצרים, וסיפור יציאת מצרים הוא דבר נורא מפליא. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצלנו לספר. מה הייתה ואמינה שאם אנחנו חכמים, אם אנחנו נבונים, אנחנו יודעים את התורה, אנחנו לא צריכים לספר? למה? למה שלא? מה?
שמכירים את הסיפור.
נכון? מצוין. היינו חושבים שמה, סתם ככה, כן, סתם ככה יש זכירת יציאת מצרים כל יום, בסדר, אז הם הזכירו, אפשר גם לספר את הסיפור, כבר מכירים אותו. אבל מה עונים לנו? אפילו כולנו חכמים, כולנו מצוין לספר. ואז הביא לנו גם סיפור, שמי ישב וסיפר? רבי עקיבא, רבי טרפון וכו', כל החכמים יושבים שם, מספרים עד אור הבוקר, ותשימו לב מתי התלמידים שלהם מגיעים? לקראת זמן קריאת שמע של הבוקר, התלמידים לא ישבו שם, אז למי הם סיפרו? בינם לבין עצמם שהוא יספרו את הסיפור. אפילו כולנו חכמים, מצווה עלינו לספר.
ואפילו אתה
לבד, נכון, מצווה עלינו לספר. מה העניין בזה? מה המטרה בסיפור?
מוקד האגדה, מוקד המגיד, ארבעה פסוקים בכתובו.
נכון, ותראה איזה תררם גדול אנחנו עושים מסביב.
זה לא סיפור זה מצרים, יש שם כל הזמן מביאים שם, זה עצום.
החינמי, זה דרשות כדי שנגיע לידי סיפור יציאת מצרים. פסוקים שבנו עליהם דרשות, אבל העניין זה לספר יציאת מצרים. אבל למה אנחנו צריכים כל כך להתאמץ בסיפור יציאת מצרים? מה העניין שזה עוד? אחר כך אנחנו אוכלים מרור שיהיה לנו מר, וטובלים את זה בחרוסת שיהיה לנו זכר לתית, ואנחנו אוכלים מצה שזה לחם עוני. יש פה תהליך שאנחנו צריכים לעבור, ברור, ואני חושב שזה מאוד מאוד מובן מתוך כל התהליך הזה, שאנחנו מגיעים לשלב הזה שאנחנו באמת אומרים אותו לקראת סוף המגיד, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וכשאנחנו מגיעים לשלב הזה, אז אנחנו אומרים, כאילו יצא ממצרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות למי שגאל את אבותינו ואותנו וכולי. תכף נראה את זה גם בפנים. זאת אומרת, כשאנחנו עוברים חוויה, אנחנו עוברים תהליך. והמטרה של החוויה זה העניין של ליל הסדר. רבותיי, תעברו חוויה, תעברו את התהליך, תזרמו עם זה, תלכו עם זה. כשאבא ייכנס עם המצה לכתף, או ילבש איזה שק, או גם אם לא, תעשו את זה אתם, תרגישו את זה, תחוו את החוויה. אבל השאלה היא למה. אז העניין של של החוויה הזאת, יש לה בעצם, לעניות דעתי, שלושה רבדים, שלושה מוקדים שבהם אנחנו צריכים להתמקד בליל הסדר. כל אחד מוסיף על חברו. תראו, קודם כל, תורה זה לא היסטוריה. התורה היא אקטואליה. התורה לא באה להגיד לנו רק מה היה פעם. זה לא העניין. העניין של התורה זה לומר אותנו משהו לכאן ועכשיו. אני עכשיו מקבל משהו. אז התורה אומרת לי את כל מצוות ליל הסדר. למה? למה אני צריך לעבור את החוויה הזאת? נכון, אני יכול לתאר עכשיו להאריך פה, רק הזמן שלי קצוב. אני יכול באמת עכשיו לשבת ולהאריך ולתאר את כל העניין של, של, של מהלך ליל הסדר, איך הוא מכניס אותנו לתוך העניין וכולי, ואיך אנחנו יוצאים מהעבדות של הניקיונות ונכנסים בחירות של ליל הסדר וכולי וכולי. אפשר ממש לתאר ולהאריך את זה. אני מקצר מאוד, אבל אני באמת, תיכנסו לזה. זאת אומרת, תנסו לחשוב על זה, על כל התהליך של כל המעבר הזה שאנחנו עושים. אגב, זה לא רק בליל הסדר. חשבתם פעם על תענית אסתר? למה יש תענית אסתר? זה לא יום של תענית, של צער. כתוב שאפילו מי שבארבע תעניות נוהג בהן כמו בתשעת הימים, זאת אומרת שהוא לא מתקלח והוא לא מחבץ והוא לא עושה דברים חדשים ולא בית חתנות ולא נטייה של שמחה וכו' וכו', גם מי שעושה את זה בארבע צומות בתענית אסתר שלא יעשה את זה, כי זה יום של שמחה. כשנכנס לאדם מרבים בשמחה, אדרבה, יום תענית אסתר הוא נקרא בהלכה יום ניקנור. יודעים מה זה יום ניקנור? יום ניקנור זה לא על שם השערים של ניקנור שעלו לבית המקדש, אלא אחד שרי הצבא של היוונים בתקופת החשמונאים קראו לו ניקנור, והיום שבו הוא נלחה, בא להילחם עם המכבים, היה החשמונאים, זה היה בי"ג באדר, וניצחו אותו וקבעו את היום הזה אחר כך במגילת תענית כיום שאסור בהספד, אסור בתענית. רק אחר כך, בגלל שבטלה מגיעה תענית, אז קבעו בזה תענית אסתר, ויש דיון גדול אם אפשר בכלל לעשות תענית אסתר בתאריך הזה. אי אפשר, אבל זה יום של שמחה. אז מה פתאום, מה העניין של התענית פתאום? מה אתה מכניס לנו תענות בערב לערב בום? אלה, תעשה את זה. אז אני חייבתי על זה השנה. אני חושב שהעניין הוא באמת להכניס אותנו להרגשה, שכשאנחנו נקרא אחר כך במגילה על אסתר שעומדת מול אחשוורוש אחרי שלושה ימים של צום, גם אצלנו בבטן קצת זה יעשה קצת קרקורים כאלה. לא רק שאומרים המן, אלא גם אז. שנרגיש, שנחווה את החוויה, נהיה שם, נרגיש את זה גם כן. ואותו דבר כל הנושא של תשעת הימים, שלושת השבועות, תשעה באב, זה הכל הדרגה כזאת להכניס אותנו להרגשה של החורבן. כן, זה ממש, בהתחלה הולכים בדברים יותר קלים, אחר כך נהיה דברים יותר כבדים, אל תאכל בשר ואל תשתה יין, אחר כך בסעודת לתשעה באב, מסעודה מפסקת, כבר אל תאכל שני תבשילים, תאכל ביצה, תטבול אותה באפר, תשב על הקרקע וכולי וכולי וכולי, ממש מכניסים אותנו כדי שנחווה את זה גם כן. וברור, פשוט וברור, שגם החוויה של ליל הסדר היא הדרך הזאת, להכניס אותנו לתהליך ולעניין הזה של החוויה והרגשה. עוד פעם השאלה היא למה. אז בזה, כמו שאמרתי קודם, אני רוצה להציג שלושה רבדים שלמענם בעצם אנחנו צריכים והחוויה הזאת נועדה בשבילם. תראו, נתחיל מהגמרא בפסחים, מקום מספר 1. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אמרנו שכל התהליך של הלילה הזה נועד בשביל זה, שאנחנו נראה בעצמנו כאילו יצאנו ממצרים, שנאמר, והגעת לבינך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, להפר לאומים, להדיר, לברך, להלל ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו. אתם רואים שכתוב פה הדבר הזה, לאבותינו ולנו? מה, שהוא עדה? לאבותינו אני מבין. מה זה לנו? הוציאנו מעבדות לחירות וכו' וכו' וכו', ונאמר לפניו הללויה. ובשלב הזה אנחנו מתחילים את ההלל. זאת אומרת, סיימנו כמעט את המגיד, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב הזה שאנחנו מרגישים את זה, רואים את עצמנו כי יצאנו ממצרים, מרגישים את ההודעה הגדולה בלב ומתחילים לפצוח הללויה ונאמר לפניו הללויה, ומתחילים את ההלל. בשלב הזה מתחילים את ההלל מתוך התחושה הגדולה הזאת. ועוד פעם נשאלת השאלה, למה? מה לאבותינו ולנו? תראו רק בהלכה ברמב״ם, בהלכה ו', בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו. הרמב״ם לא אומר כמו הלשון של הגמרא, זה לא לראות, אדרבה, לא רק, אל תראה, רק תעשה גם מעשים שיוכיחו לך את זה, שתרגיש את זה עוד יותר, להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם. ועל דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וכו'. לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות, והוא מייסב דרך חירות, וכל אחד מהאנשים חייב לשתות בלילה הזה 4 כוסות של יין, ואפילו אני מפרס מהצדקה, ובהלכה אחר כך הוא מוסיף. בקיצור, הכל תהליך של להראות את עצמו כאילו יצא מצרים. ושוב פעם השאלה היא למה. אז תראו בהגדה של פסח של הרשבץ, הוא מדבר בעצם על 4 קושיות של מה נשתנה. ואנחנו הרבה פעמים נוהגים להגיד שבעצם ל4 קושיות של מה נשתנה אין ממש תשובה, זה כאילו תבין את התשובה לבד מתוך כל הלילה הזה. אבל הוא טוען שלמה נשתנה יש תשובה. מה התשובה של מה נשתנה?
מה שיש לי עד אחר
ש? אז תראו מה הרשב"ץ אומר. וסוף התשובה, זאת אומרת, אנחנו נותנים תשובה ל4 קושיות, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. והיה ראוי שלא יאמר כל זה אלא בשעת הגאולה לנגלים, כן, בשלמה, כשעם ישראל נגאל ממצרים, שיגידו, נאמר לפניו שיר חדש וכו'. אבל מה זה שייך אלינו? אבל אנו לא ראינו שיעבוד ולא נגאלנו. מה אתה עכשיו מתחיל להגיד הללויה ומודה ומשבח? על מה? לא היית שם, לא השתבלת ולא נגאלת. אז מה זה העניין הזה? על כן אומר לו אתה, לכן האבא משיב לבן, שאותה גאולה גם לנו הייתה, שאילו אבותינו לא נגלו היינו אנחנו משועבדים לפרעה. מה אמרנו לפני רגע? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו עד היום הזה כולנו עכשיו היינו עבדים לפרעה במצרים. אז כשהייתה גאולה אז השפיע עלינו? זה עזר לנו במשהו? ודאי, אנחנו בעצמנו נגאלנו בגאולה שהייתה אז. שאילו אבותינו לא נגאלו היינו אנחנו משועבדים לפרעה, אם כן גם לנו הייתה הגאולה וראוי לנו לעשות השינויים האלה. אז עכשיו זה נורא ברור. וכן הוא אומר בהגדה, בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים וכאילו הוא נגאל, שנאמר ואותנו הוציא משם לתת לנו את הארץ שנשבע לאבותינו, ואותנו הוציא משם לתת לנו. והוא אומר את זה גם אחר כך, זה אני קיבצתי אותם ביחד. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כי הוא יצא מיתה, שאמר והגעת לביך ביום לאמור. זאת ההלכה נאמרה בגמרא אחר המשנה של רבן גמליאל, לומר כי הוא זה ממצוות ההגדה שחייב אדם לומר לא את אבותינו גאל, חייב אדם לומר לא את אבותינו גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם. וכבר אמרנו אל התינוק השואל מה נשתנה, ואילו לא גאל את אבותינו מצרים, הרי אנו בנינו בני בנינו שעובדים לפרעה במצרים. אז כשאנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו לא מדברים מה היה רק להם, אנחנו מדברים מה הרווחנו מזה. נו, אז עכשיו אני צריך להגיד תודה, אבל אני לא משתעבדתי באמת, אני לא מרגיש את זה. איך אני אגיע להרגשה הזאת, להרגשת הלב הזאת, להגיד תודה באמת לקדוש ברוך הוא? איך אני אכיר לו טוב באמת? איך אני אגיד הלל? חביבי, תשב דרך הסבא, תשתה ארבע כוסות, תספר את הסיפור של יציאת מצרים, גם אם אתה חכם, אבל תספר, חוויה, כן, כתוב בספר חסידות, האמנתי כי ידבר. אדם ידבר, אז זה מתחיל להשפיע עליו, הוא מרגיש את זה. תשאלו את כל החבר'ה שהוא פה צבא, כמה אפשר לספר מורקים? בלי סוף, למה? כשאתה מספר מורקים, נכון? אתה נכנס לזה, אתה נכנס, זה עוד פעם חי לך. כן, אתה מספר מורק, אתה נכנס לזה שוב פעם. תחווה את החוויה, תיכנס לזה, ואז הלב שלך יהיה גואה מרוב הרגשה טובה לריבונו של עולם. תגיע לחייב אדם לראות את עצמו, אתה רואה את עצמך כאילו יצאת ממצרים, לפיכך אנחנו חייבים ונאמר לפניו הללויה ותפצח בעלינו. אתמול אלעד אמר לי רעיון מאוד יפה, הוא אמר, שומע את זה עכשיו בשם הרב אלון, ש מי הבן שהכי קשה לו עם העניין הזה? הרי אני מדבר עכשיו על חוויה, נכון? אמרנו שיש אגדות של וורטים, של פירושים. הרי הרבה מאיתנו הרבה פעמים, ושומעים גם הרבה אנשים מסביב, נכון? נשב סביב השולחן ונגיד איזה פלפול של זה, ולמה כתוב כאן ככה ושם ככה, נעשה איזה חילוף, אולי איזה וורט יפה מאיזה ספר חסידות. אבל זה הכל חידודים יפים, אבל זה לא עצם הסיפור, לא סיפרנו, לא הוספנו סיפור יציאת מצרים. אבל זה החכם, נכון? הוא הרבה יותר מתחבר לקטע השכלי, לדברי תירא שבהגדה, פחות לקטע של הסיפור. הוא הכי בעייתי פה בסיפור החכם. אז לכן הבן החכם שואל מה העדות והחוקים שציווה השם אלוקינו אתכם וכו', ואז מה עונים לו? מה זה נפטיר מחר פסח פיקומן? מה התשובה בזה? לענייננו, איך זה עונה לשאלה? לא, זה הלכה, אני אומר לו הלכה, אני עונה לו כי לא כיוולתו אלא כשאלתו, אני עונה לתשובתו. אבל בעצם אין נפטיר מחר, מה זה אין נפטיר מחר פסח פיקומן? מה הפירוש?
לא אוכלים כלום
אחר כך. למה? כדי שמה? חביבי, סיפרנו פה סיפורים שישאר הטעם. עזוב, עזוב רגע את השכל, תרגיש בפה, אתה מרגיש? אתה מרגיש את זה? נשאר לך הטעם? זהו, ככה תישאר, תרגיש, עכשיו תגיד תודה. ומילה אחר כך אנחנו יכולים להגיע לשלב הזה שאנחנו אומרים נשמת כל חי, תברך את שמך השם אלוקינו, אנחנו נצעק, קל עצמותי תאמרנה השם היא כמוך, נגיע לכזאת דרגה של הודעה, כי אנחנו מרגישים את זה. לכן כל המרבה לספר יציאת מצרים, הרי זה משובח, אתה יותר מתחבר לסיפור, אתה יותר נכנס לזה, ככל שיותר תיכנס לזה, אתה שמה. אני לפני כמה שנים קניתי לבנות שלי, יש פה את ההגדות גם בחוץ של הרב שט עם הציורים, ובעצם אני הרבה פעמים מסתכל בו בעצמי, זה מכניס אותך לעניינים, אתה ממש רואה את זה מול העיניים, אתה לא צריך לדמיין, אתה רואה את זה מול העיניים. אפשר להגיד מה זה לא הציורים וזה, אבל זה נותן לך תחושה, זה נותן לך הרגשה. על הדרך הזאת גם אנחנו רואים מתי מגיעה הברכה של המגיד. אין בהתחלה ברכה, נכון? למרות שמגיד זה מצווה דאורייתא, הגעת לבנך ביום ולמור, זה מצווה דאורייתא. אז למה אנחנו לא אומרים במגיד ברכה בהתחלה? זו תשובה אחת. התשובה היא שאנחנו אומרים את הברכה בסוף, נכון? בסוף המגיד אנחנו אומרים ברכה לכוס השנייה. ומה העניין? למה דווקא בסוף? המגיד זה לא רק לספר, תיכנס לחוויה, אתה עובר תהליך, אתה נכנס אליו, נכנס, 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 הגעת לחוויה, או תגיד ברכה. החוויה מגיעה הרי בסוף הסיפור, אתה, ככל שאתה נכנס לזה יותר, אתה יותר בחוויה. רגע, ככל שנכנסת יותר, או, הגעת לקראת הסוף, אתה כבר ממש בחוויה, עכשיו אתה יכול לברך. והעניין שלו לספר הרבה, תראו, זה מופיע בספר החינוך, מקום מספר 4, כולם מכירים את זה. ואל תחשוב, בני, לתפוס על דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך, לעשות כל אלה זיכרון אותו הנס. טוב, אני תכף אני אקרא את זה. היסוד שלו כאן זה אחרי מעשים נשכים הלבבות. ולכן ככל שנספר יותר, ככל שנעשה יותר מעשים ודברים, ניכנס לזה יותר. על מה נאמר הכלל הזה? באיזה מצווה זה נאמר? תראו, מצווה וו, רגע, לא, מצווה ה', מצווה ה', מצוות שחיטת הפסח, מצווה וו, אכילת בשר הפסח, מצווה ז' שלא לאכול הפסח נער מבושל, מצווה ח' שלא להותיר מבשר הפסח, מצווה ט' השבתת חמץ, מצווה י' אכילת מצה, מצווה י' א' שלא יימצא חמץ ברשותנו, י' ב' שלא לאכול דבר שיש בו חמץ, י' ג' שלא נאכיל מן הפסח למשומד, י' ד' שלא נאכיל הפסח לגר ותושב, ט' ו' שלא להוציא מהפסח חוצה, ט' ז' שלא לשבור עצם מן הפסח, י' ז' שלא יאכל הרל מן הפסח. זהו, כמה מצוות היו פה? מלא, נכון? מצוות ט' ז' שלא לשבור עצם מן הפסח. ספר החינוך כותב לבן שלו מכתב עם כל המצוות, נכון? אז הוא שואל אותו, במצוות ט' ז' כנראה הוא מרגיש שהבן כבר התקומם מולו, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. אז הוא שואל אותו, ואל תחשוב בני לתפוס על דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס? הכל זה על מצוות הפסח. בסדר, אני אזכור את יציאת מצרים. עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. ולא בזיכרון אחד יעלה הדבר מחשבתנו, ולא ישכח מפי זרענו, לא צריך כל כך הרבה. אז הוא אומר לו, לא מחוכמה תתפסני על זה, הוא מחשב את הנער שיכל לדבר כן. ואתה בני, אם בינה שמע זאת ואתה אוזניך ושמע, על המדך להועיל בתורה ובמצוות, דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, עם טוב ועם רע, אחרי המעשים נשכים הלבבות. והוא מעריך כאן על הדבר הזה, ואומר שאם אדם יהיה צדיק ויתעסק עם דברים רעים הוא יגרר אחריהם, אם אדם יהיה רשע ויתעסק עם דברים טובים הוא יגרר אחריהם. ואז הוא אומר בשורה האחרונה, ואחר דעתך זה, על יקשה עליך מאתה ריבוי המצוות בעניין זכירת ניסי מצרים, שהן עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עסקנו בהם נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו, חוויה, 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 תחווה, תהיה שם, תרגיש את זה, תדע שגם אתה נגאלת ממצרים. כשגלו את אבותיך, וגלו גם אותך, תדע להגיד תודה. תרגיש את התודה, תגיד אותה. זה העניין הראשון שבשבילו אנחנו באמת מעריכים כל כך הרבה במסע הזה של יציאת מצרים. זה הרובד הראשון. הרובד השני הוא היסוד שלו מופיע בדרך השם. כבר דיברנו עליו, אני חושב, פחות בפורום מסוימים, לפני ראש השנה. הזכרנו את היסוד של הרמח"ל. הרמח"ל מביא בעצם בשם האריז"ל שיש עניין מאוד מיוחד בזמנים של עם ישראל. כשעם ישראל חוגג חג, אני לא חוגג רק, אמרנו קודם שהתורה היא לא היסטוריה, היא אקטואליה. אני לא חוגג רק מה היה אז, אלא מה שהיה אז קורה גם עכשיו. כשאנחנו דיברנו על זה לפני ראש השנה, אמרנו שראש השנה זה לא רק הזמן שהיה אז בריאת העולם, אלא עכשיו יש בריאת העולם. לכן הקדוש ברוך הוא דן את העולם עכשיו, לכן הקדוש ברוך הוא שופט, הוא נותן תפקידים חדשים לכל אחד כי הוא בורא מחדש, אז הוא רוצה לראות איך היית, הוא נותן לך תפקידים חדשים. אותו דבר קורה בכל חג וחג. כל מה שהיה אז, אותו אור גדול שהיה והתנוצץ אז, חוזר ומתנוצץ כל שנה, וקטן יותר, אבל הוא חוזר ומאיר עלינו מחדש, באותה שנה מחדש, לא מה שהיה אלא מחדש, משהו חדש. תראו את זה במקור מספר 4. הוא דיבר על מצוות קידוש, שכשאדם עושה את הקידוש אז הוא נכנס למדרגה של קדושת הימים, ואז הוא אומר, בשורש כולם, הוא בשורה השנייה, שורש כולם הוא סדר שסדרה החוכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת הזמן ההוא יאיר אור מעין האור הראשון ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקיבלו. מה שהיה אז יחזור ויהיה. לכן אנחנו אומרים בימים ההם, בזמן הזה, כי בזמן הזה קורה שוב פעם משהו. והנה על פי זה נצטווינו בחג, בכל העניינים שנצטווינו לזה אחרי יציאת מצרים. לכן יש לנו ריבוי של מצוות יציאת מצרים, כי ככל שאנחנו עושים את המצוות זה חוזר ומאיר עלינו מחדש. כי בהיות התיקון הוא תיקון גדול מאוד שניתקנו בו, כמו שכתבנו לעיל, הוא קובע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו אור מעין האור שאיר אז, ותחודש בנו תולד את אותו תיקון, ועל כן נתחייב באותם העניינים כולם. כן, ברגע שאנחנו הזמן הזה מגיע מחדש ומתחדש עלינו ומאיר עלינו, בעצם נתקן פה משהו חדש שהיה אז, חוזר ונתקן עכשיו. אז יש לנו פה בעצם הבנה חדשה. קודם אמרנו שהגאולה שהייתה אז עזרה לנו עד היום, שאנחנו כבר לא עבדים לפרעה. עכשיו אנחנו אומרים משהו חדש, זה לא הגאולה שהייתה אז, הגאולה הזאת היא עכשיו. בליל הסדר כל שנה ושנה יש גאולה לעם ישראל, עם ישראל נגאל מחדש. האור שהיה אז חוזר ומאיר עלינו מחדש, הגאולה שהייתה אז חוזרת ומאירה וגואלת, אנחנו נגאלים מחדש. איך זה קורה? על ידי המצוות של החג, על ידי סיפור יציאת מצרים. ככל שאנחנו ניכנס לחוויה, ככל שנהיה שם יותר, הגאולה שלנו תהיה יותר גדולה. תראו את זה בשפת אמת. אומר השפת אמת, בכל דור ודור, מקור 5, חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא, ואחר כך אמר ואותנו הוציא משם. רק שעל ידי האמונה ורואה את עצמו כאילו יצא, כפי הסיפור והבירור שמברר ביציאת מצרים, כן, ככל שהוא יותר מרבה לספר, ככל שהוא יותר רואה את מרגיש את העניין של יציאת מצרים, זוכה לעורר הנס ומתקיים בחינת הגאולה גם אתה. כן, ברגע שאנחנו זוכרים את זה, מספרים את זה יותר, עכשיו זה קורה. כי לכן מחויבים לזכור את יציאת מצרים כל הימים, שלדי זה מעורים הגאולה ולדי זה יהיה הגאולה. וזה שכתוב להביא לימות המשיח, וזה בכלל מה שכתוב, זה מה שאמרו זל, כל המרבה לספר ביציאת מצרים. פירוש, תראו איזה וורט יפה, שחכמים בסיפור יציאת מצרים מעוררים הגאולה בכל דור ודור. כן, כשאנחנו יושבים מספרים, אנחנו מעוררים את הגאולה גם בדור הזה, ונמצא הם מרבים בסיפור יציאת מצרים. מה פירוש מרבים בסיפור יציאת מצרים? הסיפור של יציאת מצרים שהיה אז, הוא היה יחסית בקטן. כל דור ודור אנחנו מרחיבים אותו, כי הוא מצטרף לעוד דור ועוד דור ועוד דור. כשאני מספר את יציאת מצרים, אני מרבה את הנס של יציאת מצרים עכשיו. הסיפור נהיה יותר, לכן כל המרבה לספר, הרי זה משובח. עכשיו יש לנו גאולה, כל אחד מהדברים הפרטיים שלו, מהמיצרים שלו, מהמידות שלו, מהצרות שלו, מהקשיים שלו. יש עכשיו גאולה פרטית לכל אחד ואחד, שבזכות הסיפור שהוא מספר, היא הולכת וקורית. תראו גם את המקור הבא. וכתוב, הוצאתי אתכם מארץ מצרים עד לכם לאלוקים. ולכן כפי מה שמעוררים גאולת מצרים על ידי הסיפור, אנחנו מעוררים אותה על ידי הסיפור, כמו כן זוכים להמשיך מלכות שמיים עלינו, ואין לזה שיעור. בזכות הסיפור שאני מספר נמשכת עליי מלכות שמיים. אפילו כולנו חכמים מכל מיני דלדי הסיפור, נגלים עוד מתחת יד היצר הרע ומתעלים ביותר, אנחנו ננצח אותו. אנחנו ביארנו חמץ, כן, נכנסנו לחירות. מה זה חמץ? חמץ זה השעור שבעיסה. אנחנו נכנסנו לחירות, נגאלנו מהיצר הרע, והכל בזכות הלילה הזה. עד שאמרו רבותינו זה להביא לימות המשיח, שעל ידי הסיפור יצא לזמן בכל שנה ושנה נתווסף הדעת, עד שעל ידי זה יתקעו לביאת המשיח. זה לילה שמקרב לנו את ביאת המשיח. זה בעצם הרובד השני של סיפור יציאת מצרים. בסיפור יציאת מצרים אנחנו מעוררים את הגאולה, מרחיבים אותה, ובעצם מגלים אותה עכשיו, שעכשיו היא תפעל עלינו. זה הרובד השני, זה הבדל מהרובד הראשון שהיה אז ומשפיע גם עלינו. אנחנו אומרים לא, זה לא היה, זה קורה עכשיו. הרובד השלישי, ואולי הלב של הרובד השני גם כן, הוא מתחיל בזה שהוא מתחיל מבחינתנו היסוד שלו, אותו אנחנו רואים בספר הכוזרי. ספר הכוזרי, כידוע מלך כוזר קורא לשלושת לחבר, לנוצרי ולמוסלמי, ומברר כל אחד מה האמונה שלו, והוא מתחיל מהנוצרי והמוסלמי ולא כל כך מרוצה מהתשובות, ואז הוא מגיע לחבר. החבר הוא הרב היהודי, והוא מתחיל לשאול אותו, תגיד לי מי אתה מאמין, ספר לי קצת על האמונה שלך. ואז תראו במקור 6 את התשובה, איך מתחיל החבר את התשובה שלו. אמר לו החבר, אנחנו מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את בני ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובנסות וכולי, ויש שם עוד המשך. ואז עוצר אותו מלך כוזר, אומר לו, תגיד לי, חביבי, למה אתה מתחיל מיציאת מצרים? תתחיל מבריאת העולם, מה אתה מתחיל מיציאת מצרים? אם אתה מדבר על המלך שברא את הכל, תדבר על בריאת העולם, זה הרבה יותר גדול מיציאת מצרים. ואז הוא מתחיל לספר את המשל של מלך הודו, שמשל מלך הודו זה על זה שיש איזה מלך גדול, שאם רק יספרו לך עליו ויגידו לך מה היה איתו וכולי, אתה תאמין? אומר לו לא, אבל אם ישלחו לך ממנו מתנות ויתנו לך ואתה פתאום תגלה שהוא באמת קיים, אז אתה תאמין? הוא אומר כן. ואז אם ישאלו אותך איך אתה תתאר אותו, מה תגיד? אז הוא אומר, אני אגיד בהתחלה את מה שראיתי, מה שאני רואה בעיניים שלי, אחר כך אני אעבור למה שהיה ומה שספרו לי ואני לא יודע ולא ברור לי, קודם כל אני אספר את מה שאני ראיתי. או בדיוק זה מה שעניתי לך. אמר החבר, תראו, על הדרך הזה שיבותיך כאשר שאלתני. וכן פתח משה לדבר עם פרעה, כשאמר לו, אלוהי העברים שלחני אליך. רוצה לומר, אלוהי אברהם יצחק ויעקב, בני שהיה אברהם מפורסם אצל האומות. וכי התחבר עליהם דבר האלוקים והניג אותם עשה להם נפלאות, ולא אמר אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, נכון? עם מה הוא התחיל? אברהם יצחק ויעקב. למה לא אלוהי השמיים והארץ? ולא בורי ובורחה. וכן פתח אלוהים דבריו אל המון ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. גם ריבונו של עולם פותח ככה, ולא אמר אני בורי העולם ובורכם. וכן פתחתי לך מלך כוזר כאשר שאלתני לאמונתי ישיבותיך מה שאני חייב בו וחיימים בו כל קהל ישראל שאתבר אצלהם המעמד ההוא בירות עניהם, ואחר כן הקבלה המשכת שהיא כמרי עין. הכוזרי בעצם עונה פה תשובה מאוד יסודית. אתם יודעים איפה אנחנו נבחרנו? איפה הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות עם? יציאת מצרים. זה מה שמחייב אותנו. מה שהיה לפני כן, כביכול לא נוגע אלינו. ודאי שהוא נוגע אלינו. אבל זה, מה הנקודה המחייבת? איפה נבחרנו להיות עם? חז"ל אומרים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מה זה גוי מקרב גוי? כי אותו רואה שמכניס את היד לתוך הקרביים של הבהמה, לילד את הבהמה, להוציא אותה משם. כן, הקדוש ברוך הוא מוליד אותנו להיות אומה. מוליד, עכשיו הוא שולה אותנו מתוך הקרביים של מצרים. היינו כמעט בנון שערי תומה, היינו במתת שערי תומה, עוד רגע אחד היינו הופכים להיות נון שערי תומה והיינו משתדלים ממצרים לכל דבר. ואז הקדוש ברוך הוא שולח את היד, מוציא אותנו החוצה. כן, האריז"ל כותב, כתוב כשלחו כלה גרש אגרש אתכם, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא יקרא עד הרגע האחרון, עוד רגע אחד כבר לא היה מה לעשות. אגב, שמעתי פעם וורט יפה, למה הקדוש ברוך הוא חיכה כל כך הרבה? מה, לא יכול לגאול אותנו שתי דקות קודם, יומיים קודם? למה צריך להגיע לרגע האחרון של הממתת שערי תומה? ואז אז אמר אותו יהודי, הוא אומר, תראו, יבוא דור, הקדוש ברוך הוא ידע שיבוא דור שאנשים יגידו, מה, ככה עם ישראל נראה, את העם הזה אפשר לגאול בכלל? ככה זה, פה תבוא גאולה, ככה יכול לבוא משיח? הקדוש ברוך הוא חיכה שעם ישראל ידרדר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, שיגיע לדרגה הכי נמוכה שהוא יכול להגיע, ואז הוא גואל אותה, כדי שלא יבוא שום חוכמולוג אחר כך ויגיד, עם כזה אי אפשר לגאול. לכן, עד הרגע האחרון, שנדע כולנו ונפנים את זה, שאת עם ישראל אפשר לגאול בכל מצב. לא בנון. בסדר, לא יהיה לנו. אז בקיצור, אגב, יש פה, אני בזמנות אני אספר לכם על הוויכוח בין אבן עזרא, אולי, בעזרת השם בלי נדר, הוויכוח בין אבן עזרא לחבר פה בשאלה הזאת, למה לא מתחילים בורא שמיים וארץ. יש פה ויכוח מאוד מעניין ועמוק ביניהם.
מה אבן עזרא
אומר? לא משנה, לא עכשיו, אין לי זמן. בקיצור, אז עם ישראל נבחר ביציאת מצרים. אשר בחר בנו מכל העמים, איפה זה היה? ביציאת מצרים. אתה בחרתנו מכל העמים, ביציאת מצרים. זה הזמן הבחירה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו להיות לו לעם. נחזור רגע ליסוד של הרמח"ל. כל שנה בשנה, שחוזר הזמן שהאיר מה שהיה אז, חוזר ונהיה מחדש. זאת אומרת, שכל שנה ושנה, בליל הסדר, חוזר ריבונו של עולם ובוחר בנו, בכל שנה ושנה, להיות העם שלו. כל שנה מחדש. הוא מחדש את הבחירה הזאת, כל שנה ושנה. עכשיו, אגב, פעם שמעתי בורט יפה על ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם שלא עשה אני גוי. אומרים את זה כל יום, נכון? למה? מה העניין? תגיד פעם אחת שאתה נולד, שאתה בר מצווה, וזהו, כאילו מה, כל יום אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאנחנו נהיים גויים. אז יש כאלה בעלי מוסר שרוצים להגיד כל יום תוציא מתוכך את הגויות שבך, תהיה שוב פעם יהודי. אנחנו בעצם רוצים להגיד לריבונו של עולם כל יום, אנחנו בוחרים בך גם היום מחדש, תודה רבה שלא עשית אותי גוי. אבל הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו בליל הסדר, איך שלא נהיה, במ"ט שערי טומאה, גם אם לא נהיה סביב שולחן ליל הסדר, גם אם נהיה בהודו, הקדוש ברוך הוא מגיע ומערה עלינו ממרום רוח טהרה וקדושה ובוחר בנו להיות העם שלו. זה סוד נפלא, כל שנה ושנה זה קורה מחדש. נו, אז זה לא תלוי במעשים שלנו, בכל מקרה נבחר. אז מה העניין של ליל הסדר? התשובה לזה היא שככל שאנחנו נכין את עצמנו יותר לפני החג, 30 יום שקודם החג, נלמד הלכות פסח, נתכונן ליל הסדר, נכין את עצמנו, כשנגיע ליל הסדר וניכנס לסיפור של יציאת מצרים, נרגיש את התחושה הזאת של יציאת מצרים וניכנס לחוויה, אנחנו נרבה את האהבה כלפיו, ומילה האהבה שלו מתרבה כלפינו. ולכן בסוף שיר השירים, זה השיא של יציאת של ליל הסדר, נרצה. זה לא ש... כן, הקדוש ברוך הוא כביכול אמר לנו, אני רוצה אתכם, כן? הלל נרצה, אנחנו מסוים להגיד את הלל, והקדוש ברוך הוא אומר נרצה, אני מקבל את זה באהבה, אני רוצה את זה, אני אוהב את זה, אני אוהב אתכם. אומרים שיר השירים. למה שיר השירים? לעורר את האהבה עוד יותר, להידבק בו עוד יותר ועוד יותר, כי הרוח טהרה שהקדוש ברוך הוא מערים ממרום ביום הזה, זה משהו עצום, אין דבר כזה. ואנחנו רוצים להידבק בזה יותר, ככל שאנחנו נכשיר את עצמנו יותר, על ידי סיפור יציאת מצרים, על ידי ההבנה של הנס הגדול שהיה שם, ועל ידי האהבה הגדולה שנרעיף על ריבונו שלנו, הוא ירעיף עלינו, אנחנו נהיה כלים להכשיר את עצמנו לקבל עוד ועוד, ואנחנו רק גדלים מזה. תראו, הרב חלב כותב את זה נפלא, כמה קטעים קצרים, ובזה נסיים. לא קיבלתם? רגע. יש. תראו, אנחנו הרב כותב ככה, וכן בכל שנה ושנה, וכאז כן כל שנה ושנה, בהתחדש ליל שימורים להשם, מתגלית הנשמה לכל אחד ואחד מישראל בכל הדר קודשה ומלוא צביונה, לא לפי המעשים וההתעוררות שלנו. זה לא תלוי במה נעשה, זה לא תלוי, לא קשור אלינו. מופיעה בהדרה כל יום ראשון של החג, ומי שזוכה ומכין עצמו ליהנות מאיתה ולהתאחז בה, אין קץ למעלתו אשר מגיע אליה אז. כן, כל מי שיזכה להידבק בנשמה הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן בו בליל הסדר וביום הראשון של החג, אין קץ למעלה ולדרגה שהוא יכול להגיע אליה. ואור גאולת הנשמה, אפילו אם באת לא לשמוע רק את זה, זה היה שווה, תקשיב. ואור גאולת הנשמה מהירה בו כל השנה כולה, מאותה הדרת קודש והופעה הגלויה שמתגלית אז. האור הגדול שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו בלילה הזה, הבחירה הגדולה שהוא בוחר בנו, יש לנו כוח לקחת את זה לכל השנה כולה. ותראו עוד יותר, הוא כותב בקטע הבא, בקטע ד' בסוף השורה הצרה יותר, וכמו כן בכל שנה ושנה, כל אחד ואחד מישראל מתאפל איתו כביכול הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מתאפל איתו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יורד לכל אחד ואחד מישראל ומתקרב אליו ובא אליו ויושב איתו ונמצא איתו. ואין זמן כזה, קרובה כזו שקרוב השם לכל יחיד ויחיד, ולסדר יושב ממש במחיצתו של מקום בעת עריכת הסדר, וכל יום הראשון של החג הקדוש ברוך הוא יושב איתנו בליל הסדר, בוחר בנו מחדש, אוהב אותנו, רוצה אותנו עכשיו בליל הסדר. אשרי אשרי למי שפונה לבבו להכין עצמו ללי וליום המקודש על הזה. כן, צריך להכין את עצמנו ליום הזה, וההכנה זה הרב חלב כותב במקום אחר, ש30 יום קודם החג שואלים ודורשים. זה לא סתם כדי שנדע את ההלכות, זה שנכין את עצמנו. יש סגולה בימים האלה, כותב הרב חלב, שמי שמכין את עצמו זה סגולה להינצל מכל מיני שפלות וירידות, להיחלץ מהיצר הרע שלו ב30 יום שלפני. ואז מלך שהוא מגיע לפסח כבר מבאר את החמץ, מגיע לזמן החירות, אז הוא כולו נמצא מתוך החירות הזאת, וכשהוא יושב אז בשולחן כמו שלום, יושב כביכול איתו ממש, אין זמן קרוב כזה, אין קרובה כזאת, הוא לוקח את זה איתו לכל השנה. ונסיים באמת בקטע האחרון פה, שהיא גם חלק מהעניין. תראו בשורה ש... על כן, על כן העבודה בגאולה הפרטית להיגאל מכל עבדות לשם עבדות. כן, כל השנה יש לנו כל מיני עבדויות שנדבקות בנו. הוא יש לו יסוד גדול מה זה עבדות לשם עבדות, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. הוא רק על ידי עסק התורה, השקידה והעיון בה בלב ונפש, שלמען זה בימים ימי הגאולה האלה צריכים להתאמץ ביותר בשקידתה של תורה, שבזה מקיימים הכל את החייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כן, אני רואה את עצמי כאילו יצאתי ממצרים, והקדוש ברוך הוא לעומתו עונה ואומר, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. ההכנה של ליל הסדר זה בעצם ההכנה לקראת מתן תורה. עכשיו, ליל הסדר, אמרנו, הקדוש ברוך הוא מערה עלינו רוח ממרום. זה התערותא דלילא, זה לא קשור למעשים שלנו. ככל שנכשיר את עצמנו יותר, נקבל יותר, אבל זה לא קשור למעשים שלנו, עצם הבחירה הזאת בנו. אבל אחר כך הגיעו ימי ספירת העומר, ששם כל יום ויום אנחנו נשיג עוד מדרגה ועוד מדרגה שהגיע אלינו בליל הסדר. אנחנו יכולים להשיג את זה בספירת העומר עוד יום ועוד יום, כשנגיע לחג שבועות זה כבר יהיה שלנו, זה יהיה מלמטה למעלה. אבל הכל תלוי באיך הכשרנו והכנו את עצמנו בליל הסדר, כי הבחירה בנו תיעשה בכל מקרה. הרוח טהרה והקרבה של ריבון השלם תהיה בכל מקרה, אבל ככל שנכשיר את עצמנו יותר, ככל שנכין את עצמנו יותר, ככל שנבין וניכנס לחוויה, לסיפור, נהיה שם, נסיים הרבה לספר בזיית מצרים, אז זה יהיה מקום יותר גבוה, זה יהיה עם אהבה יותר גדולה. נגיד בסוף שיר השירים מתוך קודש קודשים, מתוך קרבה עצומה לריבונו של עולם, וכשנתחיל למחרת לספור ספירת העומר, אנחנו נתחיל לצעוד למקום הזה, שכשנגיע לחג השבועות ונעמוד שם בבוקר, אגב זה הזמן הכי חשוב שבו כולם מתאחדים, כשנגיע אחרי כל הלילה, שזה חשוב אבל זה פחות חשוב, ונגיע לקריאת התורה בבוקר, למתן תורה ולעשרת הדיברות, זה שיא השיאים, שאז אנחנו מגיעים לדרגה הכי גדולה שבה הגענו בליל הסדר. אז באמת שנזכה, אני אומר, אני רוצה אותך ממה שהתחלתי בו בהתחלה. אם אנחנו לא מגיעים לליל הסדר במודעות הזאת, אז אנחנו יכולים לבוא ולספר הרבה דבורטים ולהגיד הרבה פלפולים והרבה דברי תורה שהם חשובים והם נחמדים, אבל הם לא מביאים אותנו למקום שבו אנחנו צריכים להגיע. אבל אם אנחנו יודעים את זה ומכירים את זה, שלושת הרבדים שסיפרנו, קודם כל הרובד הראשון זה ההודעה, לדעת להודות לריבונו של עולם, להיות שם ולהרגיש שאם הוא לא גאה לא היה גואל אותנו אז, עד היום היינו עבדים. אז תגידו תודה, נגיד תודה ביחד. וכן, וגם זה שהגאולה מתחדשת כל שנה, ועכשיו יש לי איזושהי גאולה פרטית, גואלים אותי מהיצר הרע שלי, מהמידות שלי, מהמצב שלי, מביאים אותי למקום יותר טוב. הסיפור שלי עכשיו הוא זה שמעורר אותי לזה. והדבר השלישי, הרוח טהרה הגדולה שהקדוש ברוך הוא כל שנה מחדש בוחר בעם ישראל ובוחר בנו עכשיו, כל זה קורה בליל הסדר, שנגיע עם המודעות הזאת, נגיע עם ההבנה הזאת, שכשהאבא יבוא עם המצה על הכתף, וגם אם הוא לא, אנחנו נעשה איזושהי הצגה קטנה, ניכנס לעניינים, נחווה את זה, נהיה בחוויה, ברגש, בחוויה הגדולה. כשנהיה שם, אז בעצם גם אם נגיד בורטן וגם נדבר תורה, זה הכל יהיה אבל מתוך אור אחר, זה יהיה מתוך הבנה אחרת, זה יהיה מתוך מקום אחר של קבלה. אבל צריכים להתחיל עם המודעות הזאת, שליל הסדר זה לא רק שיושבים מסביב ואומרים דברי תורה, זה להיות שם, זה להרגיש את זה, לעורר את זה, לעורר את הגאולה, לעורר את האהבה הגדולה לריבונו של עולם, וממילא האהבה הגדולה שלו תבוא אלינו. כולנו חג פסח כשר ושמח.